שלום רבותיי. שונות. מהי שונות? מה פירוש הדבר שאנשים שונים? זה נשמע כמו שאלה מטופשת. כולם יודעים שיש שוני. אני מאוד אוהב את החבר שלי, אבל הוא לא אני. כן? הוא כזה ואני אחר. אנשים שונים, כל אחד שונה אחד מהשני. אבל אנחנו מדברים על שוני בחיי נישואין, ואיך מתייחסים לשוני הזה. אז אנחנו קודם כל, אני אנסה לתת מה שקוראים מתווה לעניין הזה של השוני. לא לתאר בדיוק את השוני, אלא להבין איך, מאיפה, מה קורה שאנחנו נתקלים בשוני. מה זה אומר? יש, קודם כל, שני סוגים בסיסיים של שוני בין בני זוג. יש שונות מיני, יש שוני אישי. למה? פשוט מאוד. איש ואישה תמיד שונים זה מזו, זו מזה. אין מה לעשות. זה איש וזאת אישה. זה שוני במין. זה בא לידי ביטוי בתכונות, בהתנהגויות, בתגובות. זה בא לידי ביטוי בכל. אבל כאן נכנס גם גורם הזמן. אנחנו מדברים גם על זמנים שונים. יש תקופה ראשונה, היא כמובן תקופת השידוכים. שידוכים, אגב, זו מילה עממית שפירושה רגיעה, שקט. תקופת השידוכים היא ההפך מתקופה רגועה, אבל המטרה היא להגיע לרגיעה, להגיע למצב שהזוג מרגיש, הנה, אנחנו, טוב לנו אחד עם השני, אנחנו רגועים לגבי המטרה המשותפת, לגבי הכוונה להינשא. וכמובן, יש תקופה שנייה שהיא תקופת הניסוי. כן? עכשיו, מה קורה? תקופה ראשונה, תקופת השידוכים, רוב הנפגשים, רוב החבר'ה הצעירים שבאים להיפגש, בחור ובחורה, לא שמים לב לשוני המיני. למה? פשוט מאוד. קדוש ברוך הוא דואג לנו. יש משיכה הדדית. דווקא זה שבחור נפגש עם בחורה, ובחורה נפגשת עם בחור, ורוצים להתחתן, זה מגשר על הפער המיני, כי בדיוק זה מה שמחפשים. יש מין תחושה פנימית שנובעת מדחף עמוק מאוד, שיוצר מצב שהשוני הזה לא מורגש כמעט. כמעט. מה כן מורגש? מורגש השוני האישי. ועוד רגע נתייחס לזה. השוני המיני יקפוץ ויגלה את עצמו בנישואין. ואז אנחנו בדרך כלל בצרות. וגם על זה נדבר. אתם מבינים את המתווה? שתי תקופות שונות. תקופה ראשונה אנחנו מתמודדים כמעט רק עם השוני האישי. תקופה שנייה אנחנו מתמודדים פתאום עם שוני נוסף. עכשיו, עד כאן כלל ראשון. כלל שני. יש ביטוי שמסתובב בציבור, אני לא יודע, לא בדקתי מבחינה תורנית מה מקורו, על השלמת ההפכים. אומרים, אנשים שונים דווקא משלימים זה את זה, תמיד באים אליי חבר צעירים בתקופת השידוכים, ואומרים לי, האם זה נכון שכדאי לי לחפש מישהי, או זאת בחורה, מישהו, שהם הפוכים ממני בתכונות? התשובה שלי היא לא. לא כדאי לחפש דבר כזה. למה לא כדאי לחפש דבר כזה? חלק גדול מאוד מהבעיות בנישואין נובעות מהשינויים בין בני הזוג. לא מדברים אחרים. מהשוני באופי, בין אם זה השוני בגלל שזה איש וזו אישה, בין אם זה השוני האישי, הפרטי, יש לנו, ולכן היום עיון הזה עוסק בנושא הזה, אבל בי שעסקנו בזה בעבר, בימי עיון קודמים, יש לנו עבודה מאוד מאוד גדולה, עבודה מרכזית של חיי הנישואין, עבודת חיים, ללמוד לחיות עם השוני. לא צריך להגדיל אותו. לא צריך לחפש דווקא אותו. אדרבה, כמה שבני הזוג יהיו דומים, העבודה אחר כך בחיי הנישואין, בדרך כלל, יש יוצאים מן הכלל, אבל בדרך כלל העבודה בחיי הנישואין תהיה קלה יותר. לא כל כך קשה. ואנחנו רואים את זה כשבאים אלינו זוגות, ויש הבדלים, יש חילוקי דעות בגלל ההבדלים, יש קשיים מסוימים. כמה שהשוני הוא יותר גדול, בדרך כלל יותר קשה לפתור את הבעיות שמתעוררות. ולכן לא מומלץ מראש להיכנס לדבר כזה. יש מצבים יוצאים מן הכלל. גם המצבים היוצאים מן הכלל האלה מצריכים זהירות רבה מאוד. לדוגמה, בן אדם אומר, בא בחור או בא בחורה, הם אנשים טובים ונחמדים, אבל אומרים לי, הבחור או הבחורה, קשה לי, אני טיפוס שקשה לי להחליט. טוב לי שיש לידי מישהו שהוא מחליט, הוא טיפוס מאוד החליטי. זה נשמע מצוין, מתכון טוב. הוא משלים אותה, היא משלימה אותו. לא רבותיי. בדרך כלל המתכון הזה הוא טוב לזמן מאוד מוגבל, ואחר כך הוא מתחיל שוב ליצור חיכוכים וחילוקי דעות וצרות בחיי הנישואין. בן אדם יכול לזמן קצר להגיש, הנה טוב לי עם מישהו ששונה ממני, כי אני תמיד רציתי להיות כזה מהיר החלטה וכזה בטוח בעצמי, ואני לא כזה, והנה יש מישהו שעושה בשבילי את זה. אבל זה לתקופה קצרה. תקופת פגישות היא תקופה די קצרה. גם תקופה ארוכה של פגישות, של כמה חודשים, טובים אפילו, עם מישהו מגזים, אבל חיי נישואין זה עניין של שנים. כשזה קורה שנה אחרי שנה אחרי שנה, ברוב המקרים, כבר בן אדם לא טוב לו עם זה. יש פה איזשהו צורך נפשי שאדם מנסה להשלים על ידי הנישואין, לא טוב. בהרבה מאוד מקרים, לא בכל המקרים, יש יוצאים מן הכלל, אבל בהרבה מאוד מקרים לא טוב להשתמש בנישואין כפתרון לצורך נפשי. הרב קוק זצ"ל כותב עיקרון בספר אורות בנושא אחר, בנושא הגאולה, טיפוסים שלמים מתאחדים. כשכל אדם שלם בפני עצמו, טוב, אף אחד מאיתנו לא שלם לחלוטין, אבל כשאדם לא בא מתוך הרגשת חיסרון, והשני ימלא לי את החיסרון הזה. אלא אדם אומר, אני יודע מי אני, אני שלם עם עצמי יחסית, אני רוצה להתקדם, אני רוצה להשתפר, אני רוצה להיות יותר טוב, אבל אני אפגוש עוד מישהו ששלם עם עצמו. ויש לנו הרבה דברים דומים, והרבה דברים שאנחנו יכולים לתכנן ביחד, לרצות ביחד. יש לנו מטרות משותפות. אז זה מתכון טוב לחיי ניסוי. ואני לא הולך לדבר עכשיו על היוצאים מן הכלל, יש יוצאים מן הכלל, אבל כדאי מאוד מאוד להגיע לייעוץ רציני לגבי היוצאים מן הכלל. זה לא פשוט. לכן, לסכם, אני לא ממליץ ללכת על מתכון, כאילו, בתור מתכון, של משיכת הפכים. מהסיבות שהזכרתי עד עכשיו. אף עוד פי כן, אני רוצה להתייחס לצד השני עוד רגע, שזה השוני שבכל זאת יש באישיות. אבל יש שאלה, כן. יפה, יפה. עכשיו בדיוק נתת לי את הפתיחה לחצי השני. אנחנו עדיין מדברים על תקופת השידוכים. אני נאלץ להגיד שאני מפנה אתכם לשיעורים שלי שכבר הוקלטו ונמצאים בארכיון באינטרנט, כיוון ששם דיברתי באריכות על מה בכלל מחפשים בהתאמה בתקופת השידוכים. אבל נאמר בקיצור, חיי נישואין הם דבר גדול מאוד, אמיתי מאוד, עמוק מאוד, רציני מאוד, רציני אפילו מבחינה טכנית, אתה הולך לחתום על חוזה ל-120 שנה. זה שווה מיליונים, הרבה יותר מקניית דירה. הדבר הבסיסי הוא שאתם מקימים בית לעבודת השם. מהי עבודת השם אצלך, ומהי עבודת השם אצלה? האם המבט שלכם משותף? אתם מקימים שותפות. שני אנשים הולכים להקים מפעל. זה רוצה מפעל שהוא יוכל לפתח אותו ולחדש חידושים טכנולוגיים וכל מיני דברים כאלה, וזה רוצה מפעל כדי שהוא יביח כסף. לא בטוח שכדאי שהם יהיו שותפים, יש להם מטרות שונות. הם עלולים להגיע להתנגשות בכל מיני נקודות החלטה. קודם כל צריך לבנות חיי משפחה, לבנות בית, לבנות חיי נישואין, על גבי מטרות משותפות. זה הדבר הראשון. אחר כך צריך לבדוק איזה סוג בית רוצים, איזה אופי של בית רוצים. תוך כדי הבדיקה של הדברים האלה, גם בודקים התאמה נפשית, התאמה באישיות. כמה שיכול להיות שלשני אנשים טובים, מצוינים, יש מטרות משותפות, והכל טוב ויפה, אבל יכול להיות שבאופי הם לא מתאימים. אין מה לעשות. האופי השונה, עליו אנחנו מדברים. יש שוני. האם אנחנו אומרים שכל שוני, אמרנו קודם, לא מדברים על התאמת ההפכים דווקא? כן, אבל לא כל שוני הוא היפוך. אפילו לא כל היפוך הוא שוני גדול. הבדלים גדולים באופי צריכים בדיקה. ושוב, הרבה פעמים צריכים ייעוץ. לא תמיד מי שאין לו ניסיון יכול לדעת מהו הבדל גדול ומהו הבדל קטן. אבל הבסיס יש לכם, אתם מרגישים. אתם נפגשים, אתם חיים. יודעים. האם אני מגיב באותה צורה כמו שהיא מגיבה? האם אני מגישה, אומרת הבחורה, מגישה נוח עם צורת ההתנהגות שלו? זה הבסיס. בודקים את הדברים, מדברים על הדברים, מעלים את הנושאים, נפגשים. אם הדברים הם טובים ומרגישים טוב, מצוין. אם המטרות משותפות והכיוון דומה, הכיוון של סגנון הבית, אמרתי, מטרות משותפות, סגנון דומה, כי אין סגנון זהה בין שני אנשים, ומרגישים טוב מבחינת האישיות, יפה, מזל טוב. עד אחרי הניסויים, שעכשיו נדבר על זה עוד רגע, שנתקל שוב בשינויים ובשוני. אם יש הבדלים, כאן הרבה פעמים צריך להתייעץ. למה? יש בן אדם, יש מצבים קיצוניים. יש מצב שבן אדם אומר, יש כזה הבדל גדול, די, אני לא יכול לסבול. אם אין סיבה מאוד מאוד לוחצת, שבכל זאת לנסות ולגשר על הפערים, אם זה באמת בלתי נסבל, טוב, זה סיבה להפסיק. אבל אין כל כך הרבה מקרים כאלה. ברוב המקרים, אנשים יכולים להסתדר ביחד, גם כשיש שינויים, גם כשיש שוני, גם כשיש אישיות שונה. יש מצב אחר שהדברים נורא קטנים. טוב, אנחנו לא אוהבים את אותו סוג חביתה. בסדר. היא רוצה לצבוע את הבית בכחול, ואני רוצה לצבוע את הבית בצהוב. נתפשר על ירוק. טוב. בסדר. אבל יש הרבה מקרים באמצע. והמקרים באמצע צריכים ליבון, ולפעמים, ולא מעט פעמים, צריכים גם ייעוץ, האם ההבדל הזה הוא הבדל גדול או הבדל קטן. אני זוכר מקרה שפנו אליי, ואמרו לי, יש בינינו בעיה מסוימת, בנקודת אישיות מסוימת, אני שומע, ואני אומר, טוב, אפשר להתגבר על בעיה כזאת, זה לא נובע, מה קורה חוץ מזה? טוב, חוץ מזה, הכל בסדר, הכל טוב ויפה. כן, יש עוד איזושהי נקודה קטנה. הנקודה הקטנה הייתה גדולה מאוד. והנקודה שעליה נשאלתי בהתחלה הייתה קטנה מאוד. הנקודה הראשונה שעליה שאלו, לא הייתה סיבה להפסיק, או בכלל, אפילו, גם אם היא הייתה ממשיכה בלי פתרון, הזוג הזה היה יכול להסתדר ביחד. בחיי נישואין מאושרים, הנקודה הקטנה הייתה מספקת כדי שאני אמליץ, אם לא פותרים אותה, שזה לא זוג. לא תמיד קל לדעת בלי ניסיון מהו דבר קטן ומהו דבר גדול. אבל כאן אזהרה. שוני אישי במובן הפשוט הוא היום, לפי מה שנראה בשטח, הסיבה הגדולה ביותר שבציבור הדתי לא מתחתנים. לחזור על זה? שוני אישי בתקופת השידוכים הוא מהווה את הגורם הגדול ביותר לזה שלא מתחתנים בציבור הדתי. במילים אחרות, מחפשים התאמה מושלמת. בצד הרגשי, בצד האישיותי. חבר'ה בין בנים, בין בנות, מחפשים בן או בת זוג, שהם ירגישו איתו שהם זורמים הכל יפה בדיוק. הכל כמו שאני תמיד הרגשתי, אני לא צריך לשנות שום דבר. זאת טעות בסיסית. אתה תצטרך להשתנות הרבה מאוד בחיי הנישואין, וכדאי שתתחיל להבין את זה עכשיו. אין דבר כזה, כמעט אין דבר כזה, שאתה מוצא בן או בת זוג שהכל, לפי ההגשה, הכל מושלם. או כמעט מושלם אפילו. שוני באישיות, במילים אחרות, שוני, מה שקראתי קודם, בדברים קטנים, הוא לא סיבה לא להתחתן. לא רק שהוא לא סיבה לא להתחתן, אלא שאין אפשרות להתחתן אחרת. ומה קורה? אנשים מחפשים. זה לא הולך בגלל סיבה כזאת. כן, הזוג הזה לא הולך, והזוג הזה, הבן זוג או הבת זוג, וזה לא הולך, וזה לא הולך, וזה לא הולך. פוסלים אחד אחרי השני, מנסים לגשר הפערים, אבל אנחנו לא מרגישים טוב. חבר'ה, אתם לא יודעים מה הולך לקרות, בעזרת השם, כשתתחתנו, תמצאו את הכביכול, את השידוך המושלם, המתאים ביותר, ואחרי כמה חודשים הכל יתפוצץ לכם בפנים. סליחה על הביטוי, אבל אני רק מנסה להדגיש את המציאות. לכן אמרתי שמצד אחד לא מחפשים מראש להיכנס לצרות, להבדלים גדולים, לסוגי אישיות שקשה להשלים ביניהם. צריכים יכולת בסיסית. אתם יושבים ומתכננים דבר ביחד. אם אתם מתווכחים או לא מגיעים להסכמה על כל תכנון, או אחד יודע לתכנן והשני אומר, טוב, אני מוותר, אין ברירה. פה יש משהו לא בסדר. צריך יכולת בסיסית לעבוד יחד. צריך הרגשה שהנה, זה בן אדם שנחמד לי להיות איתו. לא מושלם לי להיות איתו, אלא נחמד לי להיות איתו. לכן אמרתי בהתחלה, לא נכנסים למציאות שיש הבדלים גדולים בדווקא. עכשיו גם זה, כפי שמעתי, יש יוצאים מן הכלל. יש אנשים מבוגרים שעדיף שיתחתנו, אפילו במצב קשה. אבל אני מדבר על חבר'ה צעירים שבאים לשלב של השידוכים. אבל כשאני בא ומצאתי מישהו, מישהי, שבאופן כללי המטרות דומות, הכיוונים דומים, הסגנונות דומים, אם הייתי מחפש סתם חבר או חברה, זה היה מסתדר בלי בעיות. אבל זה לא המושלם שאני חיפשתי. חבר'ה, זה לא סיבה לא להתחתן. על זה הולכים עם כל האומץ, עם כל המאמץ, אומץ, כי אני צריך קצת להתגבר על עצמי, אני צריך אחר כך הרבה יותר, עם כל המאמץ, כי בונים פה משהו, ויש הרבה צורות לבנות יחד בתקופת השידוך, כדי שהדברים יצליחו. ברוך השם, יש יועצים שיש להם ניסיון רב עם ההכוונה של דברים כאלה. ורגע, מגיעים למצב של הסכמה, של רצון משותף. אנחנו עוברים את תקופת השידוכים ומגיעים לתקופת הנישואים. שאלות עד כאן, כן. אני לא צריך להגדיר מה זה מושלם, אני רואה מה קורה בשטח. הבעיה עם המושלמות היא שבן אדם מחפש לפנק את הרגש שלו. הוא רוצה שהרגש שלו ימשיך לזרום, והביטוי הזה הוא בדיוק הביטוי שמשתמשים בו היום, כפי שהוא זרם עד עכשיו, בנתיבים המוכרים, הרגילים, שהוא יודע שטוב לו בהם. הרגש הוא דבר משתנה. הרגש שלך היום, אתה לא תכיר אותו בעוד 20 שנה. לא לטובה ולא לרעה. אם היית יכול להקליט היום את הרגשות שלך, לפעמים יש בן אדם שיש לו כישרון ספרותי, הוא יכול אפילו לעשות דבר כזה, ותשמע אותם בעוד 20 שנה, אתה תגיד, אוי, איזה חמוד אני הייתי. לא טוב ולא רע, בסדר גמור, אני הייתי ילד חמוד, אבל אני עכשיו מישהו אחר. אני לא מישהו אחר, אני אותו בן אדם, אבל התפתחתי, השתניתי, המשכתי, וחלק מרכזי מההתפתחות החיובית של אדם הוא בזה שבחיי נישואין הוא חי יחד עם אדם ששונה ממנו, והוא מתפתח לכיוונים שלבד הוא לא היה מתפתח אליהם. הרב קוק זצ"ל כותב שזה אחד הרווחים הגדולים ביותר של חיי הנישואין. היום אנחנו רגילים, התרגלנו, בגלל התרבות מסביבנו, לפנק את הרגשות. מה זה נקרא לפנק את הרגשות? לתת לרגש להגיש, אתה פה, אתה בסדר. אתה טוב. אם אני אקח, אז סימן שזה טוב. זה טוב לי על כל פנים. לא תמיד זה טוב לי. לפעמים אני מרגיש משהו, וטוב לי אחרת ממה שאני מרגיש. יש הרבה מאוד בתורה, בדברי תלמידי חכמים גדולים, על עבודה על הרגשות. איך אדם בונה את עצמו, בונה את אישיותו, או במילים אחרות, משנה את אישיותו, מפתח את אישיותו. ודאי שאין מצווה לבוא ולהגיד, אני רוצה שהאישיות תישאר כל כך מפונקת, שבגלל שהבחורה הזאת היא טיפה שונה ממני, והזרימת הרגל שלי חסומה פה, חסומה שם, סימן שהיא לא מתאימה לי? מה פתאום? אני לא נותן דוגמאות מגובשות, אני יודע, אבל בוא נשמע עוד שאלה, כן. זה מה שאני אמרתי קודם, יש שינויים קטנים ויש שינויים גדולים. זה פונקציה של הקושי בתפקוד. לא ברגש כל כך, אבל פי שלפעמים יש התקוממות רגשית ואנחנו לא הולכים נגד זה, אבל זה צריך להיות דבר גדול. עכשיו, קשה לתת לזה גבולות מדויקים, לכן אני לא כל כך עונה לבקשה שלך לתת דוגמאות. כי אם אני אתן דוגמה, זה יהיה רק דוגמה אחת מרבות. יש דברים שלפעמים אפילו גדולים. אני מכיר בן אדם אחד שהוא מטבעו טיפוס אסרטיבי, מה שנקרא, החלטי, רציני. וקורא, הציעו לו שידוך עם בחורה שהיא לא כזאת. הבדל, בהחלט, באישיות, הוא כזה, היא כזאת. הם נפגשו ודווקא הסתדרו ביחד. היה נוח, היה נעים. עכשיו לפעמים בנקודות מסוימות של התנהגויות, היה ביניהם הבדל. קצת אי נעימות. קצת אי נעימות, זאת לא בעיה. אם הם יודעים להתגבר על זה, יודעים להסתדר, אפשר להסתדר. אם הם לא יכולים לתכנן, כפי שמעתי, דבר במשותף, או להחליט החלטות משותפות, כי הבדל כל כך גדול, זה כבר מתחיל להיות בעיה. בסדר, נתתי אפילו קצת דוגמה, כן. אתה רוצה להמשיך? עוד שאלה.
אתה
שואל מה המקום של חיבה או אהבה בשידוכים. בוא נקרא לזה לנער בשמו. אם אדם בא ואומר, טוב לי עם הבחורה הזאת, נוח לי איתה, אלא חסר לי, אני לא מרגיש איזשהו רגש גדול של אהבה, אני אומר לו, תמשיך, תתקדם. יש דרכים גם לפתח את הרגשות, זה לא מחסור. לפעמים בא בן אדם ואומר, תשמע, אני תקוע. זה מעורר סימן שאלה. צריך לבדוק למה אתה תקוע מבחינה רגשית. אתה מרגיש שיש מחסום. יכולות להיות סיבות שונות למחסומים, זה יכול להיות מחסום מלאכותי שאפשר להתגבר עליו, אפילו בקלות, וזה יכול להיות מחסום שנובע מאיזשהו דבר עמוק באישיות. וזה שוב צריך לייעוץ, וזה סוטה מהנושא, אני לא רוצה להרחיב בזה עכשיו. כן.
זה בעצם משהו שאל, ההבדל בין... כאילו, עד איפה אתה כן מכניס את הרגש? היה נשמע לפני זה שאנחנו אומרים שהרגש זה מה שעוצר אותנו, בגלל שאנחנו אכפת לנו רק מהרגש האישי.
לא, הרגש הוא דבר חשוב, הוא מרכיב מרכזי בהחלטה לנישואין, אבל השאלה היא איזה רגש? יש הבדל בין רגש של נעימות, כן, אני הכנסתי הגדרה לזה תוך כדי הדברים, אולי לא שמתם לב. אני בוחר חברים, בדרך כלל גם על פי רגש. אני, כל בן אדם. חבר טוב שלי, אני מרגיש טוב איתו. אני לא אדרוש ממנו להיות בדיוק זהה אליי. אני לא מחפש את המושלמות. רמה כזאת של התאמה היא הבסיס גם לחיי נישואים. הבעיה היא שכשבחיי נישואין מחפשים, מה שאמרתי, לא להתחשב ברגש, צריך להתחשב בו, אלא לפנק את הרגש. לתת לו אפשרות להגיש שהכל מושלם, או כמעט הכל מושלם. אז אנחנו אומרים לרגש, הגזמת, ובאמת הרגש הזה מגזים, זו תופעה חברתית. לא רק של הציבור הדתי דרך אגב, אבל זו תופעה חברתית שגורמת לזה שאנשים לא מתחתנים, בעולם המערבי, בכלל, זה גורם לזה שאנשים מתגרשים. וזה קשור לנושא הבא שלה, להמשך. מה, דיברנו על תקופת השילוחים, עכשיו תקופת הנישואים. וזה מה שצריך להבין. הזוג התחתן, ברוך השם. למה? היה מושלם. לא היה בדיוק מושלם, הם קיבלו עצה טובה, הם התגברו קצת על עצמם, אבל בסך הכל אני מקווה, ברוב המקרים, כן אני אומר אני מקווה, ברוב המקרים זוג מגיע לנישואין, ברוך השם, טוב לי, אני שמח, מצאתי את המתאים, את המתאימה לי. יש מקרים יוצאים מן הכלל גם בזה, שאנשים מגיעים לנישואין עם יותר מדי ספקות וחששות, זה גם צריך ייעוץ. אבל נחזור למקרה הרגיל. מגיעים לחיי הנישואין. לא יודע אם אתם מודעים לזה, אבל בעולם, קראתי לזה קודם המערבי, העולם המערבי כולל לצערנו את מדינת ישראל, כל האוכלוסייה היהודית שבה, כבר לפני שנים טלפנה אליי אמא מבוהלת, הבת שלי התחתנה לפני חצי שנה ועכשיו הם רוצים להתגרש. חצי שנה אחרי החתונה. מה קרה? לא קרה כלום. הם התחתנו. ברגע שהם התחתנו, הם נכנסו למציאות שאף פעם לא היו בה. אין אפשרות להעתיק מצב של חיי נישואין, לנסות להעריך אותה, לשער מה זה יהיה, אין אפשרות כזאת. הסטטיסטיקה אומרת שאפילו ללכת בניגוד לתורה, מה שעושים לצערנו בעולם המערבי, ולחיות ביחד כביכול, כן, בעבירה חמורה, בלי נישואין רשמיים, זה גם לא משכפל את המציאות של חיי נישואין. כי הסטטיסטיקה אומרת שזה לא עוזר, זה היה צריך לעזור שיהיו פחות גבושים. כלומר, לכאורה באופן הגיוני, היה צריך להיות דבר כזה. זוג שעשה בניגוד לתורה, חי ביחד, ואחר כך התחתן, היה צריך כבר לדעת. הוא מחליט על סמך ניסיון. אז היו צריכים להיות פחות גירושין במצב כזה. אבל הסטטיסטיקה אומרת שזה לא כך. זה לא מוריד את אחוזי הגירושין. במילים אחרות, אין אפשרות לשכפל מציאות של חיי נישואין. אז הזוג הנחמד והטוב הזה, החיובי הזה, הולך להיכנס להרפתקת החיים שלו. תשמע, אנחנו עושים את זה בהרבה דברים. אתה הולך לעשות משהו בחיים, אתה לא יודע קודם מה יהיה. מגיל צעיר, שנניח שנותנים למישהו בסוף יסודי לבחור לאיזה תיכון הוא ילך, מסוף תיכון שמחליטים על כל מיני דברים הלאה, בחירת מקצוע, עבודה, כל מיני דברים. כמה שתבדוק מראש, כמה שתנסה להבין מראש למה אתה נכנס, אתה לא יודע בדיוק למה אתה נכנס עד שאתה לא עובר את החוויה בעצמה. בחיי נישואין זה יותר. מדוע? מה שאמרנו בהתחלה. לפני הנישואין, ההבדל הגדול, השוני הגדול, השוני בין איש לאישה, לא עולה כמעט למודעות. עד הרבה, היא מהווה נקודת משיכה. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. אחרת, יכול להיות שלא היינו רוצים להתחתן. אם לא היה דחף של קשר בין איש לאישה, דחף של רצון להקים בית, היו הרבה מאוד יהודים טובים, שלחוץ מהצדיקים הכי גדולים, כותב הרב קוק זצ"ל, היו באים ואומרים, תשמע, מה? זה כל כך קשה, נכון? יש פה מצווה גדולה, אבל הקושי, המאמץ העצום. אתם יודעים מה זה להקים בית, לגדל ילדים? בעולם המערבי כבר לא רוצים. אפשר למצוא בן בת זוג בלי להקים בית, בלי להיכנס לבית משותף, אפשר לא לגדל ילדים. באירופה הילודה יורדת מתחת ודאי מתחת לשני ילדים לזוג, ולפעמים אפילו מתחת לילד לזוג. אין, ילדים זה צרות, צרורות, בלגן, מאמץ גדול מדי. לא רוצים. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. הוא נותן לנו דחף חזק להתחתן. אנחנו ברוך השם בציבור הדתי בוודאי לא מגיעים למצב כזה של התרבות המערבית בשיאה. אנחנו רוצים להתחתן. וזה קצת מעבר אותנו. ואנחנו דווקא רוצים בשוני הזה שהאיש רוצה באישה והאישה רוצה באיש. פעמים יש קצת הרגשות לא נוחות, אבל טוב, מתגברים על זה. אחר כך מגיעים הביתה, צריך לנהל בית ביחד. לא עשיתם את זה עד עכשיו אף פעם, ברוך השם, טוב מאוד. כי אתם עכשיו נולדים מחדש. חז"ל אומרים שחתן וכלה ביום חופתם נמחלים כל העוונות. זה אחד ההסברים. זה בן אדם חדש. בן אדם הזה לא היה פה קודם. אנחנו לא מחשבים לו עוד מה שהיה לו בעבר. אדם נשוי הוא אדם שונה ממה שהיה קודם. כי אדם נשוי הוא לא אדם, הוא זוג. הוא חצי מזוג, אם נסתכל על כל אחד בפני עצמו. זאת מציאות אחרת. עד כמה זאת מציאות אחרת? יש נקודה הלכתית יפה. כתוב בהלכה שאסור לפני התפילה לדאוג לצרכים גשמיים. לכתחילה אסור לאכול, אלא אם כן בן אדם חלש והוא לא יכול להתפלל בלי לאכול. ודאי שאסור לאדם לפני התפילה ללכת לעשות קניות במכולת. מה פתאום לעשות קניות במכולת? אתה קודם תתפלל לקדוש ברוך הוא, אחר כך תעשה קניות במכולת. קודם פונים לקדוש ברוך הוא, מתחילים את היום בקשר עם בורא העולם, עם הבורא שלי. אחר כך אני מתחיל בפרטים המעשיים. כך צריך להיות. אבל אומרים גדולי ישראל, זה מובא בשם רבי ישראל מסלנט, שהיה מומחה לעניינים שבין אדם לחברו, אומרת, תארו לעצמכם שהשכן שלי הוא מסכן, אני רעב, אני יודע שאין לו אוכל בבית. מותר לי לקנות לו אוכל לפני שאני מתפלל? כן. למה? כי זאת מצווה. מצווה היא דבר רוחני. דבר רוחני מותר לי לעשות, כמובן עדיף כמה שיותר מוקדם להתפלל ולהתחיל את היום, אבל אם זה דווקא מסתדר כך, שאולי אני יודע שהוא יתפלל עוד יותר מוקדם, המסכן, הילדים שלו רעבים, אין לו אוכל בבית, אז אני ארוץ למכולת לפני התפילה שלי, ואני אביא לו אוכל. כמובן, בעדינות, את זה אני לא, כן, אני לא נכנס לפרטים, איך נותנים לבן אדם שחסר לו אוכל, אבל... עכשיו, אדם שלא נשוי, קונה לעצמו אוכל, זה צורך גשמי. אדם שקונה למישהו אחר אוכל, זה כבר לא צורך גשמי, זה נתינה לאחר. גם אם זה לא צדקה, זה גמילות חסד. אז אם ניקח את הדבר בצורה קצת קיצונית, יוצא שמותר לי ללכת למכולת לפני התפילה לקנות אוכל לאשתי. רגע, מה קרה? לפני יומיים לא הייתי נשוי, אסור לי ללכת למכולת לפני התפילה. היה מקרים שהשכן שלי רעב, זה דבר נדיר. עכשיו, יומיים אחרי זה אני נשוי, מותר לי ללכת למכולת לפני התפילה. מה השתנה? אני בן אדם שונה? כן, אני בן אדם שונה. קודם הייתי בן אדם בודד, שהדאגה שדאגתי לעצמי היא רק לעצמי. יש בה בידה של אגואיסטיות, אולי אגואיסטיות טובה, אבל צריך לדעת איפה לשים את זה במקום הנכון. היום אני בן אדם זוגי. אני בן אדם גדול יותר. אני בן אדם שקשור במהותי למישהי אחרת. ובהמשך לעוד, כן, בעזרת השם, לילדים, למשפחה. זה בן אדם שונה. היחס שלי הוא יחס לזולת, גם שאני מתייחס לעצמי במידה מסוים. אני לא לבד. השתניתי. אבל השינוי הזה מביא איתו גם מסגרת. קודם יכולתי להגיד, מה אכפת לי? אני אוכל, אני לא אוכל. אני רוצה לצאת לטיול. אז אני אהיה רעב, אני יודע, יש לי כוח לעמוד בזה, עזור, שטויות. אני לא יכול להגיד את הדבר הזה בשם אשתי. אשתי רוצה אוכל. אפילו לא אמרה לי כלום. אבל אני לא יכול לוותר על האוכל שלה. אסור לי לעשות דבר כזה. עכשיו אני, נגיד את זה בלשון לא יפה, אני כבול. אני ממוסגר. אנחנו, כשאנחנו צעירים, מאוד מאוד אוהבים להיות בלי מסגרת, בלי מחויבות, להסתובב חופשי, מה שנרצה נעשה, מה שלא נרצה לא נעשה. אדם נשוי? לא ככה. אפילו אם תגיד, ניקח את אשתי איתי ונטייל ביחד, אבל פתאום היא תגיד לך, שמה, אני עכשיו קשה לי. או הפוך, היא תגיד, רגע, למה אתה רוצה פה? אני רוצה לעלות שם. יש שני אנשים, כבר צריך להתחשב אחד בשני. ופתאום בולט לך שוני. רגע, אני רציתי לעשות את הדברים בצורה הזאת, והיא רוצה לעשות את הדברים בצורה אחרת. למה? ככה. למה באמת? כי אתה איש, ואת אישה. אתם שונים. שוני יותר גדול מכל השוני האישי שפגשתם וליבנתם בחייה בתקופת השידוכים. אין לזה דמיון. לא קלטנו את זה עד עכשיו. וכמובן, שוני כזה מתחיל ליצור קשיים. לא נעים. אני רציתי כך, והיא רוצה אחר. היא נוח לה בצורה מסוימת, ולי היו תוכניות, ואני רוצה לשנות, ואני מוגבל. הוא רוצה לרוץ קדימה, והיא אומרת, מה אתה רץ? זה מקשה עליי את החיים. ואם לא יודעים איך להתייחס לחיי נישואין, לפעמים גם אם יודעים, וגם אם שמעו 1,000 שיחות, מתחילים חיכוכים, מתחילים קשיים. מה עושים עם זה? איך מתייחסים לזה? מתייחסים לזה כבסיס לאחדות. כבסיס לגדילה. כמה שהקדוש ברוך הוא נתן לי כדי שאני אוכל לצמוח. ראיתם פעם עץ יפה? העץ הזה בדרך כלל צריך שני דברים. מה עם שני הדברים? קיץ וחורף. תקופה עם גשם וקור וקושי, ובהרבה עצים העלים שלו נושבים, הוא נראה מסכן, כמעט מת. ותקופה של שמש ויובש, אין מים. ונדבר שנים תקינות, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא ייתן לנו גם השנה את הגשם ואת הכוח שצריך. העץ צריך את זה. הוא צריך את התקופה הזאת, והוא צריך את התקופה הזאת, וכך הוא צומח. בן אדם לא שונה מזה. אנחנו צריכים את השוני הזה. אנחנו צריכים את היכולת הזאת להיפגש עם משהו שונה, כי הפגישה הזאת לא משאירה אותנו במסלול הפשוט, בזרימה, בנתיב שחשבנו. זה יכול להיות טוב לבן אדם שהשני שונה ממנו. וזה תמיד טוב בגלל עצם ההתמודדות עם השני. טוב, אנחנו מדברים על הנישואין עכשיו. לא על השידוך, לא על הניסיון למצוא את הנקודות הדומות והשוות ולהסתדר. פה אנחנו מדברים על דבר אחר לגמרי. אנחנו מדברים על מאמץ משותף לא לעשות אותה דומה לי, ולא לעשות אותי דומה לה, אלא ליצור יצירה משותפת מתוך השונה. זה משימה גדולה. צריך למצוא, לפלס דרכים של שיחות, איך מדברים. לא מספיק להגיד מדברים. אגב, בשביל הצעירים שבכם, הדבר הכי אופייני לזוג נשוי, הוא שיחות ארוכות אני יודע מה, מתי מגיעים הביתה, גומרים כבר את הארוחת, מה שצריך לעשות, 11 בלילה עד 3-4 לפנות בוקר, ואז מגיעים אליי, נניח למכון, עם עיניים חצי עצומות, ואומרים, שמע, אני לא ישנתי בלילה, אני לא יכול להחזיק מעמד על הרגליים. טוב, זוג צעיר. אבל עצה טובה, לא חייבים לדבר דווקא באמצע הלילה, אני יודע שאין זמנים אחרים, אבל לא חייבים לפתור את הבעיה דווקא ידי שיחה של 4 שעות. לפעמים זאת לא הדרך הכי טובה. כי שיחה של 4 שעות הרבה פעמים פירוש הדבר שבמשך בערך 2.5 שעות דופקים את הראש בקיר בצורה משותפת. צריך, לכן העליתי את זה, צריך למצוא נתיבים לשיחות. איך אנחנו פותרים בעיה? נכון? עובדה, מציאותית. אני רוצה א', את רוצה ב'. מה עושים? איך מבטרים? טוב, לבטר בדרך כלל כל אחד מבטר בפני עצמו. לא עושים שיחה משותפת. לא, אני אבטר, את תבטרי. זה לא בדיוק הולך. מותר לאדם לבטר, טוב לבטר. אבל איך מדברים? לפעמים יש דברים שאפשר למצוא הרבה מאוד נקודות משותפות. ברוב הדברים אפשר למצוא הרבה נקודות משותפות. אם מתרגלים למבט כזה, אז מתוך השוני בונים יצירה חדשה, משותפת. והפערים מצטמצמים, ולומדים עוד דברים ועוד יחסים, עוד צדדים של אותו עניין, ואני משתנה תוך כדי זה. איזה יופי. אני בן אדם יותר גדול, יותר מפותח, יותר מגוון. ובסופו של דבר אני אגיע להיות בן אדם כזה שיכול לבוא ולהגיד, רגע, אני רציתי א', אבל אולי היא צודקת. ואולי היא לא צודקת יותר ממני, אבל זה גם טוב. וזה רעיון טוב שהפעם נעשה את מה שהיא רוצה. וכל זה לא ויתור. ויתור זה לבוא ולהגיד, אני לא חושב שזה רעיון טוב, אני לא חושב שהיא צודקת, אבל בכל זאת אני אוהב אותה. בוא נעשה את מה שהיא רוצה. מה?
זה לא מתחיל מזה, אבל לא על ההתחלה אתה מסכים עם מה
שהיא... ההתחלה היא לראות את הדברים במבט גדול, במבט כולל. אנחנו לא נספיק ללמוד מקורות הפעם, אבל יש... אין היה נפלא. אני רק אגיד אותו הרגל אחת. הגמרא מספרת במסכת שבת, דף נון דלת, נון גמר, סליחה. מעשה באדם אחד שנשא אישה גידמת. נכון? אדם בעל חסד. האישה הזאת חסר לה יד, וחסרה לה יד, יד שלה נקטעה לו עלינו, והוא התחתן איתה. רק הגמרא אומרת פה משהו משונה. ולא הכיר בה עד יום מותה. הוא לא ידע שאין לה שתי ידיים. מה, הגזמתם? איך זה יכול להיות? הוא בעננים, הוא בראש שלו, לא נורמלי. זה אדם מופלא. כשהוא מסתכל על המציאות, העיניים שלו צדות את הטוב, את החיובי. הן כל כך טוב רואות את החיובי, שלפעמים השלילי לא נקלט. אתה אומר שזה לא מציאותי? אתה קולט את הכל? אף אחד לא קולט את הכל. יכול להיות אדם מאוד מאוד ריאלי, מאוד מאוד מעורה, והוא כל כך קשור ופועל בצדדים הטובים, שהצדדים השליליים לא נרשמים אצלו. למעשה, כותב הרב קוק זצ"ל, זה המבט שאנחנו לומדים מהקדוש ברוך הוא. כי אילו היינו יכולים להתעלות ולראות את הדברים במבט אלוקי, היינו רואים מה אומר הקדוש ברוך הוא למציאות. טוב מאוד. הכל טוב מאוד. מה קורה איתנו? אנחנו אף פעם לא רואים את הכל. הכל דווקא. כי כשאתה רואה את הכל ביחד, אז הדברים שנראים לך לא טובים, הם עוזרים לטוב. כמו שאמרנו שפה ההבדלים, חילוקי הדעות, השוני שבין האיש לבין האישה, הם בונים. הם עוזרים לך להתפתח. יש דברים שממש נראים לנו שליליים, ובצדק הם נראים לנו שליליים, אבל הקדוש ברוך הוא מתכנן אותם בתור סיוע, ובתור הבסיס לבניין הטוב. אילו היינו יכולים לראות את הכל במבט אלוקי, מה? אילו היינו יכולים לראות את הכל במבט אלוקי, היינו רואים את הכל טוב מאוד. אנחנו לא יכולים. עכשיו, מה אנחנו ממקדים את המבט? למקד את המבט על הטוב מאפשר פעולה גדולה חיובית, לא להתעלם. לא אמרתי להתעלם. אני מדבר על מבט. מבט פירוש הדבר, השקפת עולם, התייחסות, רצון, גישה. ואז הדבר הלא טוב הוא דבר קטן, הוא דבר שולי, הוא דבר שלפעמים לא משמעותי. זה הבסיס. כמובן, בצירוף אהבה גדולה, בצירוף רצון גדול לבנות, להתאחד, בצירוף של רצון להשתנות. אני רוצה להיות אחר. אני רוצה להיות אחר יותר גדול, יותר אמיתי. אני לא יודע לאן זה יולך אותי. אבל על ידי זה אני אגדל. אני אצמח. ובצורה כזאת מתייחסים לשינויים, לשוני, להבדלים. ומתוך זה מגיעים למה שאמרתי קודם. שלפעמים אני מבטא. לפעמים אני רוצה לעשות את מה שאני רוצה. לפעמים אני לומד עוד קצת. ובסופו של דבר, על ידי זה, שנינו מתפתחים. טוב, זה רק ההתחלה. שיהיה בהצלחה לכולם.